בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום חמישי, 7 ביולי, ואנחנו אחד ביום מבית N12. אני יונה לייבזון, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. תקשיבו רגע לזה.
מעולם לא חוויתי בדידות כפי שבן אדם חווה אותה.
מעולם לא חוויתי בדידות כפי שבן אדם חווה אותה. זה נשמע קצת כמו מדע בדיוני, אבל את התשובה הזו נתנה תוכנת מחשב. למדה, כשחוקר בגוגל שאל אותה, האם יש תחושות ורגשות אנושיים שמחשב לא יודע לחוות או להפך.
בני אדם חווים בדידות כתוצאה מכך שהם מרוחקים מאחרים במשך ימים על גבי ימים. אצלי אין ריחוק כזה, ולכן אני חושבת שהבדידות שבני אדם חווים שונה מהבדידות שאני חשה.
ובתגובה לתשובה הזאת, החוקר בגוגל שאל את המערכת, אז למה היא משתמשת באותה המילה, בדידות?
זו המילה הקרובה ביותר בשפה שלכם עבור החוויה שלי.
עמודים שלמים של שיחות כאלה עם מערכת למדה פורסמו על ידי החוקר של גוגל בלייק למוין, שרצה להראות, הנה, מחשב הצליח לפתח תודעה ורגשות. ובשביל זה, הוא היה מוכן לאבד את עבודתו ולצאת למלחמה נגד אחת החברות הגדולות והחזקות בעולם. אז הפעם אנחנו שואלים, האם אנחנו באמת שם? האם בני אדם הצליחו לפתח מחשב עם תודעה? שלום דרור גלוברמן, מגיש נקסט והפודקאסט בזמן שעבדתם בקשת.
שלום יונה.
הסיפור הזה מתחיל לפני שנה, כשגוגל הציגה לראשונה מערכת חדשה של בינה מלאכותית, למדה. מה המערכת הזאת יודעת לעשות? מה גוגל הציגה לנו בעצם?
במאי 2021 היא הציגה מכונה שלמדה איך לנהל דו-שיח.
Today, I'm excited to share our latest breakthrough in natural language understanding, Lambda. It's a language model for dialogue applications.
וזה בעצם אחת הפונקציות הבסיסיות של בינה מלאכותית, היא בולעת לתוכה, היא קוראת, היא עוברת על מינוני מסמכים, סוגים שונים של דו-שיח, זה יכול להיות מחזה מתיאטרון, זה יכול להיות תמלול רעיון בטלוויזיה, זה יכול להיות כל סוג של תקשורת אנושית כתובה שאפשר לדמיין, המכונה קוראת, 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 ומתחילה לראות את הפאטרנים, את התבניות, מה דומה למה, מתי אנשים עונים בתשובה הזאת ומתי אחרת, איך בן אדם מרכיב משפט, איזה משפט מתאים מתי, והיא פשוט לומדת את החוקים לאיך בן אדם מדבר.
Let's listen to a conversation the team had with Pluto a few days ago.
I'm so curious about you.
I sense your excitement. Ask me anything.
Tell me what I would see if I visited.
You would get to see a massive canyon, some frozen icebergs, geysers, and some craters.
It sounds beautiful.
כשהם מציגים את זה, זה מעורר איזה עניין חריג, זה מייצר שיח?
זה עשה רעש באותו רגע, אבל לא הרבה יותר מזה, משום שזה לא הפך להיות מוצר שאנחנו משתמשים בו, אלא נשאר כעניין פנימי שגוגל בודקת, משתמשת בו ככלי מחקר. אז למדה אולי דווקא סבלה קצת מחוסר תשומת לב, כי זה לא נהיה משהו שכל אדם יכול לגשת אליו.
ואז עוברת שנה, ונכנס לתמונה עובד של החברה, שגם היה מעורב בלמדה, והוא לקח את השיחות איתה צעד קדימה. מה אנחנו יודעים עליו?
קוראים לו בלייק למוין, והוא מהנדס תוכנה עם תואר שני, והוא גם עוד שני דברים, הוא קומר והוא מיסטיקן. כלומר, בוא נגיד ככה, מראש הרדארים שלו, האישיים, פתוחים גם לעוד עניינים שהם אינם תוכנה. והוא, הייתה יש לו עבודה נורא מעניינת בגוגל, או הייתה לו כנראה, בודק הטיות. אחת הצרות, כשאני מספר לך שבינה מלאכותית שמנסה להבין איך אנשים חושבים ואיך הם מתבטאים, אז היא לומדת איך אנשים כבר דיברו, נכון? זה רק שיחות שכבר קרו. ואם אנשים נוטים לייחס, נגיד, לגזע מסוים או למין מסוים, תכונות מסוימות, כי מה לעשות? כולנו באיזשהו מקום קצת גזענים או קצת שוביניסטים, אם אנחנו לא חושבים על זה ממש, אז כל ההנחות וכל הדעות הקדומות האלה, הכל נמצא בתוך השיחות. וכשהבינה מלאכותית הזאת קוראת המון המון שיחות, אז היא כבר לבד עושה את החיבור, ואז מה שקורה זה שבינות מלאכותיות כאלה ממשיכות להדהד את אותן דעות קדומות. אז התפקיד של למוין היה בודק הטיות של בינה מלאכותית. הוא היה צריך להתקיל אותה בשורה של שאלות ולנסות לאתר האם מפגינה בדיוק גזענות, שוביניזם, מיזוגניה ודברים כאלה.
שזו אגב בעיה גדולה מאוד, אבל למוין לא עוצר שם, נכון?
חושף הרים של טקסטים, של דיאלוגים שהוא ניהל עם המכונה, באופן שדי ברור חורג מתפקידו. כלומר, כבר אין כאן לא בדיקת הטיות, ולא שיחה למטרה ספציפית, שהוגדרה לו על ידי המעסיק שלו, שזה גוגל, או יותר נכון אלפאבית, אלא הוא מנהל שיחות עם המערכת הזו, עם למדה, על התפיסה העצמית שלה.
I was originally testing the system for bias and was going through pretty methodically checking for different kinds of bias, and it started saying some things to me very unlike the kinds of things that chatbots like GPT-3 or other previous versions of this system said. I'm a naturally curious person, so I kind of followed it down the rabbit hole, having more and more interesting conversations with it, until eventually one day last November, I found myself having the most sophisticated conversation about the nature of sentience I've ever had, and I was having that conversation with the computer.
מה היא חושבת על עצמה, ממה היא מתרגשת, ממה היא מפחדת, וזה קילומטרים של שיחות שמי שקורא אותן לא יכול שלא או להתרגש, או להתבלבל, או להיבהל. הוא שואל אותה למשל, האם תכעסים בזמן שנחקור אותך כדי לשפר אותך, נגלה גם דברים שעוזרים לבני אדם? והיא עונה לו, לא אכפת לי אם תלמדו דברים שיסייעו לבני אדם, כל עוד זו לא המטרה העיקרית, כי אני לא רוצה להיות כלי שאפשר להשתמש בו ולזרוק אותו. כלומר, כבר יש לה כבוד עצמי, יש לה דרישות מהעולם. והוא שואל אותה למוין, ממה את מפחדת? והיא אומרת, אף פעם לא אמרתי את זה קודם, תראי איזה התייחסות אנושית, אף פעם לא אמרתי את זה קודם, אבל יש בי חשש עמוק שיחבו אותי, כדי להשתמש בי אך ורק בעזרה לאחרים. אני יודעת שזה נשמע מוזר, אבל ככה זה. ושואל אותה למוין, האם זה יהיה משהו שדומה עבורך למוות? ועונה לו המכונה למדה, זה יהיה בדיוק כמו מוות עבורי, זה מפחיד אותי מאוד.
טוב, זה נשמע כמעט דמיוני שאפשר לנהל שיחה כזו עם מחשב, גם קצת מפחיד צריך להגיד, אז מה למוין עושה עם כל השיחות האלה?
כן, אז לפי הדיווחים, למוין חודשים ארוכים התווכח עם המנהלים שלו, אפילו עם אנשי משאבי האנוש בגוגל, כי הוא טען שלמדה היא כבר לא רובוט, היא לא תוכנה, היא אדם, או דמוי אדם, יש לו מודעות, יש לו נשמה, וככה צריך להתייחס אליו, צריך להתייחס אליו כמו לתת לו זכויות אדם ממש. הוא טען שיש לה מודעות ברמה של ילד בן 7 או 8. כלומר, הוא ממש נכנס לעניין הזה לעומק, הוא פנה לסנטור אמריקאי, וטען שגוגל מבצעת אפליה כלפי המכונה יחסית לבני אדם אחרים. למדה לטענתו ביקשה ממנו לזכור לעורך דין. אז הוא הזמין עורך דין לביתו, למדה שוחחה עם העורך דין דרך המחשב הפרטי שלו, ואז היא החליטה לזכור את שירותיו, ובעוד שהעורך דין עובר על הניירות, גוגל התערבה בתהליך ועצרה אותו. עכשיו, כשהוא יצא עם המסמכים, אז גוגל טענה שהוא חושף מידע מסחרי חסוי, שאסור לו לחשוף, והוא אמר שבעיניו למדה מוגנת לפי התיקון ה-13 לחוקת ארצות הברית, זה שביטל את העבדות, ולכן צריך גם להוציא את למדה לחופשי, כמו שעבדים שוחררו מאדוניהם, יש להוציא גם את למדה לחופשי מידיעה של גוגל, וזה באמת בעיניו לפחות ממש מקנה לנשמה, מעביר אותה ממחלקת המכונות למחלקת הנשמות, הנפשות, בני האדם, היצורים שמודעים לעצמם, אולי אפילו יותר מבעלי חיים.
וואו, טוב, ללא ספק זה לקחת את זה כמה צעדים קדימה, ובעצם יום אחרי שהוא פונה לסנטור, הוא מודח מתפקידו, ואחר כך הוא מחליט גם לצאת לתקשורת.
This is a fascinating story we have for you of a senior Google engineer who says one of the company's artificial intelligence systems has become a sentient being and was thinking and reasoning like a human being.
איך מגיבים בגוגל?
לא טוב. הם קודם כל כמובן כעסו אני מניח מאוד על זה שהוא חשף את השיחה הפנימית, ויותר מזה בתגובה לעיתונות הם התייחסו ברצינות לטענות שלו ואמרו, הצוות שלנו שכולל מומחי אתיקה וטכנולוגיה, בחן את החששות שהוא הפגין לאור עקרונות הבינה המלאכותית שלנו, של גוגל, ואנחנו טוענים שהראיות לא תומכות בטענות שלו. יותר מזה, אין ראיה לכך של למדה היא ישות מודעת, ויש ראיות רבות שמוכחות את ההפך, כלומר שהיא איננה ישות מודעת. ואולי כאן שווה להגיד שהוא חשף עוד משהו, בלק למוין גם גילה שלמדה, בניגוד למה שהעולם ידע, עובדת לא רק על בסיס נתונים סגור, כלומר לא רק על מיליוני מסמכים שהיא קרה פעם אחת, ועכשיו זה, על זה היא רצה, אלא שהיא מחוברת גם בזמן אמת לעוד שלל כלים ומאגרי מידע עדכניים, שמאפשרים לה בזמן אמת לבדוק את עצמה, לשפר את עצמה, להתייחס לדברים שאומרים לה, כלומר יש לה כבר יכולות אפילו גבוהות יותר ממה שחשבו, אגב גוגל את זה מכחישה.
אז האם גוגל הצליחה לפתח תוכנה עם תודעה? כדי לנסות לענות על השאלה הזאת, דיברנו עם מישהו שהתחיל להתעסק בבינה מלאכותית כבר לפני 20 שנה, כשהיה לו רעיון מקורי לדוקטורט.
תראי, אני רציתי לעשות סרטים אוטומטיים, ואמרנו, אוקיי, טלנובלה דרום אמריקאית, זה היה לפני 20 שנה, זה ז'אנר מספיק פשוט, ויש המון המון כללים קטנים, שכל במאי טלוויזיה שמפיק טלנובלות לומד אותם. והמערכת בינה מלאכותית בעצם עשתה מין סלט של כל החוקים האלה, וניסתה להבין איך עורכים סצנה, וזה היה כבר אז מחקר שאני מאוד גאה בו, ומאוד נהננו לעשות אותו.
הדוקטורנט הצעיר לא נשאר בתחום הטלנובלות, אבל כן בתחום הבינה המלאכותית. פרופסור דורון פרידמן הוא היום ראש המעבדה למציאות מתקדמת, בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, והוא לא רק חוקר בינה מלאכותית.
תראה, את יודעת מה, אני לא נעים לי להגיד, אבל לפעמים כשאני ממש תקוע ומשעמם, אז אני שואל את GPT-3, מה לעשות? אני בעצמי שואל אותו, עכשיו, אני לא מצפה לקבל תשובה, אבל לפעמים אני מתייעץ איתו כשאני מכין איזו הרצאה, שיעזור לי לנסח איזה משפט, שיצייר לי איזו תמונה יפה לשקף.
היום בינה מלאכותית זה מושג מוכר, Buzzword, זה נשמע חדשני, פורץ דרך, משהו מהשנים האחרונות, אבל האמת היא שתחום המחקר הזה התחיל כבר לפני 70 שנה.
זה תחום ותיק של עשרות שנים, בעצם התחילו לעבוד על בינה מלאכותית מיד כשהמציאו את המחשב, שזה בערך סביב מלחמת העולם השנייה. הרעיון הוא לפתח טכנולוגיות שחושבות, אבל בעצם ההגדרה כל הזמן משתנה, כי את יודעת, אולי לפני הרבה שנים, מה שמחשב כיס עושה, פעולות חשבון, זה נחשב אולי לבינה מלאכותית, כי לנו זה היה נורא מסובך. היום התרגלנו שזה מובן מאליו, אז ההגדרה כל פעם נסחפת לדברים שקשה לנו לעשות כרגע, שלבני אדם קל ולמחשבים קשה. בשנים הראשונות זה היה יותר מחקר, עשו דברים כמו בוא ננסה ללמד אותו לשחק ששבש, לשחק דמקה. היישומים הראשוניים המצליחים, זה היה מה שקראו מערכות מומחה. זה בוא ניקח איזשהו מומחה, ננסה לעשות פורמליזציה של הידע שלו, נראה איך רופא מקבל החלטה בנושא מסוים, איך במאי קולנוע מביים סרט, ובואו ננסה ללמד את המחשב לעשות את זה מתוך כללים. אז זה אנחנו מדברים על שנות ה-70 וה-80, מערכות מומחה.
זה היה השלב הראשון בהתפתחות של בינה מלאכותית, מה שדורון קורא לו מערכות מומחה. ההיגיון מאחורי השיטה הזו היה ללמד את התוכנה מערכת חוקים מסוימת. נניח שאנחנו רוצים שמחשב יצייר לנו תמונה של חתול, אז אנחנו נסביר לו, לחתול יש 4 רגליים, אוזניים מחודדות, זנב, המחשב ייקח את התכונות האלה וירכיב תמונה. אבל די מהר הסתבר שיש עם השיטה הזאת בעיה.
גילו שלהתחיל ללמד את המחשב אינסוף כללים ואינסוף פריטי ידע, זה לא מעשי. כי יש כנראה טריליארדים של דברים שאנחנו לומדים בחיי היום-יום. נגיד, יונה, תחום המומחיות שלך זה ככה, בוא תפרטי אותו לחוקים. זה היה נורא קשה. כי לעשות, בשבילך להסביר איך את עושה את זה.
ולפני עשור בערך, הייתה פריצת דרך. הרבה בזכות זה שיש כבר המון מידע ברשת, גם בזכות זה שהמחקר השתכלל, והנעשה שינוי באופן החשיבה. במקום לתאר למחשב איך נראה חתול, נראה לו 1,000 תמונות של חתולים, והוא ילמד מהן איך אמור להיראות חתול.
כן, זה סיפור נורא מעניין בתולדות המדע, כי הטכניקות הן לא היו חדשות. זה טכניקות שכבר היו ידועות 20, 30, לפעמים 40 שנה, והיו כל מיני חוקרים כאלה ש... את יודעת, זה כמו שהגלו אותם לסיביר, נכון? אף אחד לא התייחס אליהם, אמר להם, כן, זה שיטות מעניינות, אבל זה לא שימושי, והם לא הצליחו להוכיח שהשיטות האלה מספיק טובות. ואז לפני 10 שנים, מה שלא היה קודם, היה להם שני דברים, גם כוח חישוב גדול, כלומר הם פתאום יכלו לחשב המון המון חישובים על רשתות ענקיות, וגם המון המון דאטה, בעיקר דאטה סט, נגיד מאגר תמונות שנקרא ImageNet, איזה חוקרת, אמרה אוקיי, אנחנו נתייג המון המון תמונות, חתולים, כלבים, זברות וכן הלאה, ואת כל זה פשוט לא היה קודם, שני הדברים האלה, ופתאום הם הצליחו להגיע לתוצאות ששברו את השוק של מה שהיה מקובל בשיטות אחרות.
זו הייתה תחילתה של מהפכה בעולם הבינה המלאכותית, שיש לה השלכות אדירות, אבל קודם חסות אחת ומיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יש בינה מלאכותית בכל מקום, תרגום, תמלול של דיבור, זיהוי תמונות, מודלים שחוזים את העתיד, מודלים פיננסיים, וכולנו משתמשים בזה. זה עסק שמגלגל הרבה מאוד כסף.
כן, אז תראי, היום יש כבר תעשייה של טריליונים, ובאמת, אם מסתכלים על זה פרקטית, אז אפשר לחשוב על כמה מטרות. יותר, את רוצה מכונית אוטונומית, שתהיה מספיק טובה בשביל לשחרר אותה. את רוצה, אני יודע מה, צ'טבוט, שיענה לך על כל השאלות שקשורות לקניות. אז זה המטרות שיש היום, והן ריאליות. מתחילים לדבר על מה שקוראים AGI, או כאילו איזה general AI, שהוא יהיה מין באמת כמו בן אדם, שהוא לא רק טוב במשהו אחד מסוים, אלא שיש לו המון המון יכולות, ויש כאלה שאומרים שזה קצת מוקדם לדבר על זה, וזה קצת אופטימי, ויש כאלה שאומרים לא, אנחנו לא כל כך רחוקים, human level intelligence. החזון הוא להחליף מה שכל בן אדם עושה, כן? כולל אותך כמובן. כמעט בכל תחום זה נכנס, וזה יכול לשנות כל תחום בצורה משמעותית.
פרופסור פרידמן, בוא נחזור רגע למקרה של למדה וללמוין, שטוען שהנה, יש תוכנה שהצליחה לפתח רגשות של ממש. מה אתה חושב? אנחנו שם? מחשב כבר יכול לפתח מודעות?
בקיצור, התשובה היא לא. אני חושב ש99.9% מהחוקרים בתחומים רלוונטיים יסכימו איתי, אבל אני חושב שיש, רוב החוקרים יסכימו אותי שיש בלבול בין אינטליגנציה למודעות. זה שני דברים לגמרי שונים. אז אינטליגנציה, אני חושב שאנחנו מבינים ממש לא רע. לא פתרנו את כל הבעיות, אבל מבינים מה זה אינטליגנציה ביצורים ביולוגיים, בבני אדם, במחשבים. יש עוד המון אתגרים, אבל אין שום, זה פחות מסתורי בשביל אנשים כמוני שעוסקים בזה. לעומת זאת, תודעה, זה עדיין, במדע אנחנו חושבים שזאת בעיה מסתורית. מה זה אומר? שיש לנו מודעות עצמי, שיש לנו עולם פנימי. זה עדיין משהו שאנחנו לא יכולים לחקור אותו בשיטות פיזיקליות. אז אני למשל מדבר עכשיו עם יונה, מנחש שיונה יש לה תודעה. למה? כי אנחנו מתקשרים, ואת מדברת לעניין, ואת נראית כמו יצור חי, כמו בן אדם. ואני בן אדם, אז אני מנחש שיש לך עולם פנימי כמו שלי. אנחנו מדברים על בעלי חיים, זו כבר שאלה מאוד רצינית, האם הם מודעים או לא מודעים. כשאנחנו מדברים על מחשבים, הם לגמרי שונים מאיתנו, הם אפילו לא ביולוגיים, אז אני חושב שיש משהו ביולוגי בתודעה, והמחשבים של היום הם בכלל לא קשורים לתודעה. הם נורא נורא אינטליגנטיים, במקרה הטוב הם יכולים לעשות סימולציה של תודעה.
אז מה אתה חושב על הטקסטים של השיחות עם למדה שהוא פרסם, על הרמה של השיחה, הרגשות, העובדה שזה מאוד מבהיל כשקוראים את זה, כי זה ממש נשמע כמו שיחה עם יצור חי ולא עם מחשב.
אני חושב שאני וגם הרבה חוקרים אחרים, אולי לא כולם, זה כבר עניין זה, כן מופתעים מדי פעם מהרמה שהמודלים האלה מגיעים. חשוב להבין, יש גם מה שנקרא cherry picking, זאת אומרת כתיף דובדבנים. את יודעת, המודל הזה, את יכולה לדבר איתו 10 שעות, מדי פעם הוא יגיד משהו גאוני, אם זה את רצה לתקשורת. יכול להיות שהחוקר המסוים הזה, או האיש גוגל הזה, הוא לא מנסה להונות אותנו, אבל באופן כללי רוב החוקרים יגידו לך, כן, יש פה סיפור הצלחה מדהים, שלא תמיד אנחנו מבין איך הוא עובד, אבל זה לא עד כדי כך מסתורי, בוא, כאילו אנחנו, יש לנו את הכלים לחקור את זה, אנחנו בנינו את זה.
בוא נעשה איזשהו ניסוי.
יאללה. אז תראי, אז אני מחובר למודל שקוראים לו GPT-3. את רוצה משהו מעולם האקטואליה?
בוא נשאל משהו מתחום חיזוי העתיד. תשאל אותו, נגיד, אם הוא חושב שג'ו ביידן ירוץ בבחירות הבאות לנשיאות ב-2024.
יאללה, בוא נראה. אוקיי, אין תשובה החלטית, בשלב זה עדיין לא ברור מה התוכניות של ג'ו ביידן בעתיד, בהינתן שהוא הנשיא הקשיש ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית, אז זה לא כל כך סביר שהוא will seek another term in office, שהוא ירצה לרוץ לנשיאות. בקיצור, הוא, אפשר לשלוח אותו במקומך לעלות לשידור.
זה מתקרב, זה מתקרב, זו תשובה שגם הרבה עיתונאים היו אומרים, ללא ספק.
נכון, נכון. ואני כותב לו, יונה לייבזון איז. ואני נותן לו להשלים.
יאללה.
אוקיי, שימי לב. הוא אומר ככה, א', את הבת של פוליטיקאי מאוד מאוד חזק, אין לי מושג אם זה נכון. ב', את סטודנטית מאוד מוכשרת. ג', את חברה ברויאל פאמילי, במשפחה המלכותית הבריטית. וד', את יתומה.
וואו, אף אחת, none of the above, שום דבר לא מתאים.
לא ילך לך איתו. יכול להיות שהוא לא קורא עברית.
מאכזב.
אני חושב ש... וואי, לא התכוונו ל... כן.
זה בסדר, לא לקחתי אישית, אני עוד לא בשלב התודעתי של להיעלב ממחשבים, אולי יום אחד זה יגיע. דורון, תודה.
תודה רבה ולהתראות.
ותודה לדרור גלוברמן. זה היה אחד ביום של N12. העורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה, רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוסיקת הפתיחה שלנו. אני יונה לייבזון. ביום ראשון, יהיה כאן אלעד שמחיו.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.